היום אנחנו נעסוק סוגיה שבוודאי עסקתם בה כבר הרבה, אולי כבר זמן. בדין ממתי חל חיוב קנס? משעה שהנזק קרה, המעשה שמחייב את הקנס, ומשעת העמדה בדין. לכאורה חולקים בזה הראשונים כאן במסכת בבא קמא מראש בפרק א' סימן כ'. הראש מביא, והרב רבי מאיר הלוי כתב, הדה אמרינא נתפס למפקינן מיני היינו דווקא כשיעור נזקי. כלומר, מה שאנחנו אומרים שאפשר לתפוס בקנס, זה רק כשיעור הנזק. אבל קנסות שהם יותר משיעור הנזק, כגון כפל, ד' וה', זה אי אפשר לתפוס. ולמה? אומר הרבי מאיר הלוי, מפני שזה, כל התפיסה בכנס בזמן הזה זה תקנת חכמים, וחכמים תקנו רק אם אדם תפס את שיעור הנזק שלו פחות, זה חכמים תקנו. אבל שאדם יוכל לתפוס יותר מהשיעור הנזק, זה לא תקנו חכמים. זה מה שאומר רבי מאיר הלוי. והראש חולק על זה. והראש אומר, ולא נראה לי, דלאו תקנת היא, אלא דינה. זה לא תקנת חכמים בכלל. זה מצד הדין, דמדאורייתא מחייב לי, אלא שאין לו דיין בבבל שיכופנו ליתן לו, בכל כי גבנה אבי דיניש דינה לנפשי. ולא מפקינן מיניה, עד יבלה, כל מחויב לי, מדאורייתא. זאת אומרת, הראש אומר, ש... הוא חייב לו קנס, וכיוון שהוא חייב לו קנס, אז הוא יכול לתפוס. ולא רק את שיעור הנזק, אלא כל החיובים של קנסות, גם יותר משיעור הנזק, כיוון שזה מדאורייתא הוא כבר חייב. משמע בפשטות שהמחלוקת בין רבי מאיר הלוי והראש, זה מתי חל חיוב הקנס. האם החיוב הקנס חל בשעת הדין, בשעת העמדה בדין, ככה רבי מאיר הלוי חושב, ולפני כן אין חיוב, ולכן זה תקנת חכמים בלבד, או הראש סובר אחרת, ואומר שהחיוב חל מיד. רק כנסות, אפשר רק לקבוע, לתבוע בבית דין מומחים. אבל אם הוא תפס, הוא תפס מה שמגיע לו. תפס מדאורייתא. כלומר, יש כאן מחלוקת עקרונית, מתי חל חיוב כנס. אני אתבונן קצת בדברי הגמרות, וננסה להבין באמת, במה נחלקו כאן השיטות. הגמרא במסכת בבבא קמא בדף למד ג', מחלוקת בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא אם יוחלט השור או יושם השור, בשור תם, שגובים מגופו. רבי עקיבא אומר, יוחלט השור. כלומר, רבי עקיבא אומר שהשור הזה מיד מוחלט לניזק, כשיעור הנזק שיש ב... ואפשר לגבות מהשור הזה. ונפקמינה, מה פירוש יוחלט השור? שאם הניזק הקדיש את השור, הקדשו הקדש. עוד לא עמד בדין, עוד לא היה, שום, עוד לא היה פסק הלכה. הקדישו ניזק, ההקדש חל. זאת אומרת, פשט הגמרא, שבאמת הכנס חל מיד, כי חצי פלגה נזקה כנסה, כנס חל מיד. זה פשט הגמרא, לפי הבנתו של התוספות, שקדישו ניזק, ההקדש חל מיד. גם הגמרא לקמן בדף עין ג' עמוד ב' ועין ד' עמוד א', הגמרא שם דנה עם באו עדים ואמרו שהאדם הזה הוציא את שינו של העבד שלו ואחר כך הוא הוציא את עינו. וכבר הייתה עמדה בדין. ולכן הוא חייב לשלם לעבד את העין, דמי עין. חוץ מזה שהוא צריך לשחרר את העבד, כי כעבד יוצא בשן או בעין, הוציא לו את השן אז הוא יצא לחירות, והוא נתן לנו שתי מכות, אחת בשיניים ואחת בעיניים, בבת אחת, אחת אחרי השנייה, והוציא לו עין ושן, שן ועין. אז הוא חייב לעבד לשחרר אותו על בגלל השן, וחייב גם לשלם לו דמי העין, כי הוא ברגע שהוא הוציא לו את השן ויצא לחירות, חייב לשלם דמי העין, ככה עדים מעידים. באו עדים אחרים, והעדים מעידים שכבר הייתה עמדה בדין. ולכן הוא חייב. באו עדים אחרים ואמרו, לא כן היה, היה להפך. הוא קודם הוציא לו את העין, בכלל אתם שקרנים, העדים הראשונים. לא היה דבר, אתם לא הייתם באותו זמן שאתם מעידים עליו, זה היה בכלל כמה ימים לפניכם, והיה לגמרי הפוך, שהוא קודם הוציא לו את העין ואחר כך את השן, זאת אומרת שהם רוצים לפתור את את האדון מלשלם לו דמי העין, ורק לשלם דמי שן, כי קודם הוציא לו את העין ויצא לחירות על ידי זה, ואחר כך הוציא לו את השן. אומרת הגמרא, לגבי הדין של העדים זוממים, כיוון שהם היו זוממים, אז הם חייבים לשלם את דמי, הם רצו לחייב את דמי העין של האדון, הם חייבים לשלם לו, כי הם עדים זוממים. אבל מתי היה המעשה? המעשה היה לפני עמדה בדין, שהוא, כלומר, הוציא לו גם את השן וגם את העין, שתי הפעולות האלה היו לפני עמדה בדין. ובכל זאת אנחנו רואים שברגע שהוציא לו את השן או הוציא לו את העין, באותו רגע, אם הוא יזיק לו עוד פעם, הוא יהיה חייב, אפילו שזה היה לפני עמדה בדין. זאת אומרת שהוא יוצא לחירות מיד בהוצאת השן או בהוצאת העין. אף על פי שעוד לא הייתה עמדה בדין. שעת הגמרא יוצא שכנס חייבים משעת המעשה מיד. אולי הוא מתברר אחר כך, אבל חייבים מיד, כי אחרת הוא לא היה חייב על הדבר השני שהוא עשה, או העין או השן, הוא לא היה חייב האדון לשלם, כי עוד לא הייתה עמדה בדין, הוא לא יצא לחירות עדיין. סימן שהיציאה לחירות מתבררת אולי על ידי עמדה בדין, אבל היא הייתה מההתחלה. לכאורה שתי גמרות שהפשט שלהם משמע שהכנס חל מיד. לעומת זה יש גמרה במסכת מכות, בדף ה' עמוד א', שהגמרה שם אומרת שאם באו עדים זוממים ואמרו ביום ראשון פלוני גנב טבח ומחר. באו עדים אחרים ואמרו שקרנים, זוממים, לא הייתם באותו מקום, לא ראיתם בכלל את הדבר הזה. אתם אומרים שהייתם במקום פלוני וראיתם, הייתם באותו יום במקום אלמוני, בכלל לא יכולתם להעיד על זה. המעשה שהיה, היה יום, ימים לפני כן, יום שישי היה. אז באמת הוא גנב, האיש הזה גנב טבח ומחר. אומרת הגמרא, אף על פי שהעדים השניים מעידים, שהגניבה הייתה מקודם ממה שהעידו העדים הראשונים. העדים הראשונים שהעדים זוממים הם חייבים לשלם. למה הם חייבים לשלם? כי הוא לא בר חיובה, עוד לא הייתה עמדה בדין. כשתהיה עמדה בדין, התברר למפרע שהוא היה חייב מיום שישי. אז הם באו לחייב את אדם שחייב. אז הם עדים זוממים שבאים לחייב אדם חייב, הם לא באים לחייב אדם פטור, אז הם לא צריכים לשלם. אומרת הגמרא, כל עוד שלא הייתה עמדה בדין, הוא פטור, הוא לא בר חיובה. העמדה בדין הייתה ביום שלישי אחרי זה. מאז הוא נהיה בר חיובה. ומה שהיה לפני כן הוא לא היה חייב. והעדים שהעידו שהוא חייב, הם חייבים לשלם, כעדים זוממים. זה לא מובן. אלא אם כן נגיד שהעמדה בדין היא יוצרת את החיוב, ומקודם לא היה חיוב. אם אתה אומר שהיה חיוב משעת המעשה, אז האיש הזה הוא בר חיובה. אז הגמרה הזאת היא לכאורה סותרת את שתי הגמרות שאנחנו הבאנו מקודם. מה הפשר הדבר, איך אנחנו נסביר את הגמרות באמת, מתי באמת חל חיוב כנס? אז התוספות שם במסכת מכות אומר שאילו היו הם באים לחייב, העדים היו באים לחייב ממון ולא כנס, אז בוודאי שהעדים האלה מחייבים בר חיובה, כי הוא כבר חייב. הם באים ביום שלישי להעיד, והם אומרים ביום ראשון, הוא גנב טבח ומחר. מזימים אותם, אומרים לו, זה לא, זה היה יומיים לפני כן. הוא בר חיובה, כי הוא על, 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 על הקרן, כן? על עצם הממון, הוא בר חיובה, כי ברגע שאדם עשה גניבה, הוא חייב, או הזיק או משהו שלא בדיני כנסות, דיני ממונות, הוא חייב מיד. בשעת המעשה, אדם לבא, הוא חייב. ואף על פי שלא נודע דבר, אבל מכיוון שנעשה מעשה שהוא נתחייב על איזה ממון, הוא עכשיו בחיובה. לא משנה מתי באים העדים ומתי הדין נעשה. אבל בנפשות או בכנסות, שני, בכנסות ונפשות, הוא לא נחשב בחיובה. למה הוא לא נחשב בחיובה? לא מפני שעדיין הוא לא התחייב, אומר התוספות, אלא מפני שלא ברור לנו שיצליחו להוציא ממנו את התשלום הזה, כי בדיני כנסות צריך דרישה וחקירה. ובכן בדיני נפשות צריך דרישה וחקירה. והדרישה וחקירה לא כל כך פשוט שאפשר לעמוד בזה. אז לא ברור שהחיוב הזה יתגלה על ידי בית הדין, ולכן הוא נחשב לא בחיובה. ובדיני ממונות שלא צריך דרישה וחקירה, אז זה כמעט ברור שהדין יצא שהוא חייב, אז הוא נחשב בר חיובה. זאת אומרת, התוספות מחלק ואומר שלא ההבדל הוא מתי חל חיוב כנס, אלא ההבדל הוא אם אפשר לגלות את החיוב הזה על ידי בית הדין. כי אם בית הדין לא יחייב בסופו של דבר, אז הוא לא בר חיובה. ובמקום שצריך דרישה וחקירה, אז זה לא ברור שהבית דין יצליח לחייב אותו, אז הוא לא נחשב בחיובה. אבל במקום שאין אין דרישה וחקירה כמו בממונות, לא בכנסות, הוא נחשב בחיובה. כך אומר התוספות. מיד שואל רבי עקיבא איגר, למה התוספות צריך להגיד תירוץ כזה? התוספות היה יכול להגיד שבממונות אדם חייב לשלם, מזיק חייב לשלם, לא משנה, בית הדין גבה, תובע ממנו, לא תובע ממנו, הוא בעצמו חייב לשלם. וכנסות, רק בית הדין מחייב. כך שואל רבי עקיבא איגר, אפשר בצריך עיון גדול. התוספות פשוט סובר, אחרת ממה שרבי עקיבא איגר אומר. התוספות אומר שגם כנסות חל מיד. החיוב, ככה פשט. רק הוא יכול להיות שבית הדין לא יצליח לחייב אותו, כי צריך דרישה וחקירה. ככה משמע מדברי התוספות. זאת אומרת שלפי דברי התוספות האלה, אז הגמרות מיושבות. באמת חיוב, כנס, חל מיד. כמו שראינו ביוחלט השור, כמו שראינו בסימה את דינו, אבל אף על פי שהוא חל מיד, הוא לא נחשב בר חיובה מבחינת עדים שבאים לעיד אם הם זוממים, מפני שלא ברור שאת החיוב הזה יצליחו להוציא מן הכוח אל הפועל. זה אומר התוספות. כי חיוב חל מיד. מה זה חשוב אם ברור או לא ברור? החיוב חל מיד. ויכול לתפוס. אם יבואו עדים ולא יתברר, אז הוא יצטרך אולי להחזיר, אבל בינתיים, אבל לא יכול לתפוס, ואם הוא תפס ולא יתברר אחרת, אז הוא מקדיש את זה, וקדישו מוקדש. אבל הנחלת דוד שואל שאלה על ההסתכלות הזאת. איך אנחנו יכולים להגיד שדיני כנסות חלים מיד? הירושלמי אומר, שואל, אומר שבדיני כנסות אין חיוב לצאת ידי שמיים. אם זה חל מיד, יש חיוב, אז אף על פי שבית דין לא יצליח להוציא ממנו, אבל הוא מצידו, חל חיוב לצאת ידי שמיים, אם הוא חייב מיד. מאיפה, על פי מה ירושלמי אומר את זה? על פי מעשה ברבן שמעון בן גמליאל, שהגמרא מביאה אצלנו את בדף ע"ד עמוד ב', שהוא הוציא את עין עבדו, עינו של תבי עבדו, והוא שמח שמחה גדולה שהוא רצה שהעבד שלו יצא לחירות. הוא לא בכוונה הוציא לו אורות עין, והוא חשב, הנה העבד השתחרר, כי הוא היה עבד צדיק. אמרו לו, אתה אין לך עדים, ועל פי זה אתה לא יכול לשחרר, הוא לא משוחרר. אני רוצה לצאת ידי שמיים, אני משחרר אותו. אם אפשר, אם צריך לצאת ידי שמיים, הוא יכול לשחרר אותו, מה הבעיה? לא, מכאן רואים שאין דין לצאת ידי שמיים בכנס. כנס זה צריך להיות שהבית דין מחייב. לא שאתה מתנדב, אתה אומר, אתה חייב, אתה רוצה לצאת ידי שמיים. אתה צדיק, רוצה לצאת ידי שמיים. לא מחויב. מוכח מכאן, שבאמת כנסות חלים רק משעת המרה בדין. כך אומר הנחלת דוד. והנחלת דוד אומר, נראה לי אילולי דמסטפינה להיכנס בני שני ערים גדולים, בין הרמה ובין הראש, הייתי אומר שההלכה כהרמה. שבאמת הדין, החיוב כנס חל רק משעת המדע בדין. והראיה מזה שאין חיוב לצאת ידי שמיים. זאת אומרת שבית דין יוצר את החיוב הזה. אי אפשר, אין התחלה של חיוב לפני כן. אילו היה התחלה של חיוב, היה צריך, היה יכול לצאת, היה מקום לצאת ידי שמיים. לא, אין חיוב, הבית דין יוצר את החיוב. בלי שהבית דין אתה עושה חיוב, אתה לא חייב סתם, ולכן אסור לשחרר עבד סתם. יש גם בעצם גמרא נוספת שלא הזכרנו אותה. הגמרא במסכת כתובות אומרת שאם נערה נתפתתה, הכנס לאביה. אם מת האב, אין הבנים יורשים את ולא עמד בדין עדיין. ואחרי שמת האב הייתה עמדה בדין ותביעה על הפיתוי, אז הכנס לעצמה. למה בנים לא יורשים את הכנס? הכנס היה של אביה. אם חיוב הכנס חל משעת המעשה, אז משעת המעשה הכנס היה לאביה. אם מת האב, הכנס צריך להיות לבנים. הם יורשים, לא יורשת. ולא רק אם מת האב, אם היא בגרה, ואחר כך הייתה עמדה בדין, ועכשיו היא כבר לא ברשות האב, הכנס הוא לעצמה. אם הכנס הוא חל משעת מעשה, אז הכנס לאביה, אבא של החי. בשעה שקרה מעשה הזה, זה היה של אביה. ועכשיו עדיין אביה חי. אז הכנס צריך להיות לאביה, כי הוא זכה בכנס משעת המעשה. והדין הוא שאם היא בגרה, הכנס לעצמה. זאת אומרת שבעצם חיוב כנס חל בשעת המדע בדין. ולא בשעת מעשה. אז חל חיוב כנס. ולכן עכשיו היא בוגרת, והיא תובעת את הכנס, להביע אין עכשיו זכות בה, אז היא מקבלת את הכנס. עכשיו חל החיוב, עכשיו האבא שלה יצא, הוא לא כבר, אין לו זכויות בבת. זאת אומרת, מראה מפורשת שבעצם כנס חל משעת המדע בדין. שתי גמרות עכשיו יש לנו. האחת הירושלמי, שגם הרשב"א מביא אותה בדף ע"ד, ואחת הגמרא בכתובות, בהתחלת פרק נרא שנתפתתה, שמשמע מהם מפורש שבאמת כנס חל משעת המדע בדין. על כן בא נחלת דוד ואומר, שהכנס חל משעת המדע בדין. אבל אז הוא חל למפרע, כי אחרת יהיה לנו קשה על יוחלת השור, על איך אפשר להקדיש אותו, ואיך אפשר לקבל שן ועין, איך מגיע העין לעבד אחרי שיצא, שהוציא את השן. אם אתה אומר שמשעת המדע בדין, עד אז הוא היה עבד, הוא לא חייב שום דבר לעבד, אלא הכנס חל בשעת המדע בדין למפרע. וכך הוא אומר לשונו של הרשב"א בדף ע"ד, שהרשב"א שואל את הדבר הזה ואומר משעת המדע בדין חל החיוב, ואז הוא חל למפרע. כלומר, אחרי שהייתה המדע בדין, מתברר למפרע שבאמת השור הזה, האיש הזה חייב על חצי נזק, ולכן ההקדש חל למפרע, אם הקדישו נזק. לא שזה מיד נהיה שלו, זה רק מתברר אחר כך למפרע שההקדש הוא חל, וכן שהעבד יצא לחירות, ולכן הוא מקבל את העין, אם הוא הוציא קודם את השם. וכך ממשיך הנחלת דוד לבסס את ההנחה שלו, שהרבה ראשונים גם כן אומרים ככה, שהכל למפרע, אז זאת אומרת, רק משעת המדע בדין חל החיוב, אבל לא לפני כן. יתר על כן הוא מוסיף הנחלת דוד, אם היא בגרה, אז יש כאן איזו הלכה מיוחדת, אם זה חל למפרע, אז למה לא יקבל את זה האבא? כי למפרע, פירושו של דבר שאז היא הייתה נערה והייתה ברשות אביה, אז מגיע הכנס לאביה. אז הוא מוסיף עוד שיש תוספות צ'אנס, כאן במסכת בבא קמא, בדף למד ג', שאומר שאם בשעת המדע בדין היה את הזכויות, אז זה הולך למפרע. אבל אם בשעת המדע בדין לא היה יכול לקבל, אז זה לא הולך למפרע. אז זאת אומרת, כשהיא בוגרת, עכשיו האב הוא כבר אין לו זכויות, אז ממילא הוא לא יכול, זה לא עובר למפרע אליו. אז זה עוד יותר חידוש הוא אומר. זאת אומרת, בשעת המדע בדין, מי שיש לו זכויות בשעת המדע בדין על התביעה הזאת, הוא יכול לקבל את זה למפרע. זה מה שאומר הנחלת דוד. אבל יש קושיה גדולה מאוד על ההנחה הזאת של הנחלת דוד. הגדר של מתברר למפרע, זה צריך לברר אותו. שאנחנו אומרים שעכשיו, אחרי המדע בדין, החיוב חל למפרע. ואז ממילא ההקדש שלו היה הקדש של הניזק. כי הגמרא במסכת יבמות, בדף למדי עמוד ב', אומרת שיש מחלוקת בדין נגלה עם מילתא למפרע. המקרה שמדובר שם, אדם חלץ למעוברת. כלומר, האישה בעלה מת, אין לה ילדים, אבל היא מעוברת. אז אם לא היה ילדים, אז צריכים לחלוץ או לייבם. אם יש לה ילדים, היא פטורה, היא מעוברת. אם היא תפיל, אחרי שהיא תפיל, היא חייבת בחליצה או בייבום. אם היא תלד, תהיה פטורה. הוא חלץ למעוברת. לא חיכה לראות מה קורה. האם החליצה הזאת טובה או לא טובה? רבי יוחנן אומר, החליצה טובה. אם אחר כך היא הפילה, אם היא לא הפילה, אז לא צריכים את החליצה שלה, כי היא לא חייבת ביבום, ביבום מחליצה, אם היא ילדה ילד. אבל אם היא הפילה אחר כך את העובר, אז החליצה קשרה. ריש לקיש אומר, לא אמרינה נגלה ימית למפרע. כלומר, לא אומרים שאחר כך שהיא פילה, מתברר למפרע שהחליצה תהיה טובה. זה לא אמרינן. כשעושים מעשה חלות, איזה קניין, צריך שעכשיו המעשה יהיה ברור. לא שעתיד יברר אם המעשה הזה ברור, אם המעשה הזה היה או לא היה. כך מסביר שם התוספות. כלומר, אם למשל אדם יקדש אחת משתי החיות, ואחר כך לא יודעים מי הוא קידש, היה בלבול, והוא מת, אז כמובן שאפשר לחלוץ להם או לייבם, מכיוון שאו שהם חייבים או שהם לא חייבים. זה לא, העתיד לא יברר שום דבר. יש לנו ספק, בספק אפשר לעשות. אם המצב לנו לא ברור, אבל המציאות היא ברורה, אז אפשר לעשות מעשה קניין. אבל אם המציאות תתברר רק בעתיד, ואז יתברר אם החליצה הזאת היא חליצה או לא חליצה, זה לא אמרינה. נגלה עם מילתא למפרע כזה, שעכשיו המציאות לא ברורה. רק אם היא תפיל, אז אנחנו נדע שהייתה חייבת בחליצה, והחליצה תופסת. זה לא אמרינה. והלכה כריש לקיש. שנגלה עם מילתא למפרע לא אמרינה. אז איך אתה יכול להגיד שההקדש של שור, הוא הקדיש אותו, ואחר כך, אחרי המדע בדין, התברר למפריע שההקדש היה כהקדש. אי אפשר דבר כזה, זה לא יכול להיות. זה לא אמרינן נגליים מלתי למפריע. אם הניזק לא יכול להקדיש עכשיו, ואחר כך יתברר אם ההקדש שלו הקדש. לא אמרינן נגליים מלתי למפריע. חליצת מעוברת אינה חליצה. אמרית אל גזי אומר שעל פי היסוד הזה של ריש לקיש מבוארות כמה גמרות. הגמרה במסכת יבמות בדף פי אומרת אם בן 12 או 13 לא הביא עדיין סימנים, עכשיו מתעורר ספק אם הוא, כשהוא יביא סימנים, אם הוא יביא סימנים מהגיל 18 או 20, אז הוא ברגע שהוא יביא סימנים הוא יהיה גדול. כי בשביל להיות גדול צריך גם את הגיל וגם סימנים. אבל אם הוא לא הביא סימנים עד אחרי גיל 20, אז יתברר שהוא סריס, ואז הוא כבר היה גדול למפרע בגיל 13. אכל חלף אחרי גיל 13, או בת אחרי 12, ואחר כך יתברר שהוא לא הביא סימנים עד גיל 20, עד 18-20, איזה עדיון, והתברר למפריע שהוא סריס, הוא גדול, כי הוא לא צריך להביא סימנים, כן? לא, כי הוא סריס. האם הוא חייב על אכילת חלב או לא חייב? רב אומר שיגלה עם מילטה מפריע שהוא סריס, הוא חייב. זה העתיד בירר את המציאות, ועכשיו יתברר שהוא סריס, הוא חייב. ושמואל חולק על זה, ושמואל אומר שרק מכאן ולהבא הוא לא נהיה סריס למפרע. רק אחרי שהגיע גיל 20, והתברר שלא מבינסים מאותו הגיל שהגיע לגיל הזה שמתברר, מאז והילך הוא נחשב גדול, אבל לא למפרע נחשב גדול. בערך כלל להלכה כרב ביסורי. ופה פוסקת הגמרא כשמואל. פוסק הרמב״ם כשמואל. למה? רב הוא שמואל הלכה כרב ביסורי. אלא מפני שאומר המאמרות אל גזי, אלא מפני ש... לא אמרינה נגלית מהפריע, נפסקה הלכה כריש לקיש, שהנגלה עם מילתי הפריע לא אמרינה. אז מה שעתיד מברר למפריע, לא, אי אפשר, המעשה שהוא עשה עכשיו, הוא לא יכול שהוא יהיה לו חלוט, שיהיה חיובים עליו, על מה שיתברר רק אחר כך. צריך, כשהוא עושה את המעשה, צריך להיות ברור. אותו דבר, יש מחלוקת בין חולין, בדף סמכתת, אם אדם היה לו במה שמבקרת והתחילה הלידה, הוא רצה שלא להיות חייב בקדושת בחור, אז יצא שליש, הוא מכר את זה לעובד כוכבים לפני שיצא השליש, החלק השני, לפני שיצא הרוב. מחלוקת רבונה ורבה. אם אמרינן שכשיצא מהשעת הלידה הבחור קדוש, כל עוד שהוא במי אמו הוא לא קדוש ואפשר למכור אותו לגוי ואז באמת לא יחול על זה קדושה. כי רק פטר רחם בבני ישראל, אבל לא אצל גוי. אז אם הוא מחר עכשיו באמצע הלידה, לפני שיצא הרוב, לידה זה רוב, האם אנחנו אומרים ש... והוא מחר את זה, ואז יצא רובו. רבונה אומר, קדוש למפריע. ורבא אומר, מכאן הוא לבא הוא קדוש. הראש פוסק כרמבה, שהוא לא קדוש למפרע. כלומר, שהמחירה הייתה, זאת אומרת שהמחירה הייתה מחירה, כי לא אמרינן גלי מילתי למפרע, שיברר שהוא היה קדוש והמחירה לא מחירה, לא אמרינן. זה שוב פעם אנחנו פסק הראש, למה הוא פוסק כרבא ולא כרבונה, שרבונה הוא רבו, זה מסביר רק אם אנחנו, על פי ריש לקיש, לא רק, אבל אמרית גזי אומר, לפי זה יהיה עוד הסבר למה הראש פוסק כרבה ולא כרבונה, מפני שלא אמרינה נגלה אם מילתא מפריע. זה כלל בכל התורה כולה, שלא אמרינה נגלה אם מילתא מפריע. אז על כל פנים, לפי התפיסה, לפי התוספות שמפרש את הדין של נגלה אם מילתא מפריע, כמו שאנחנו פירשנו ביבמות בדין החולץ עם מעוברת, כאן לא נוכל להגיד שאם הייתה עמדה בדין, התברר למפרע שהוא היה חייב, וממילא ההקדש שלו חל. לא אמרינה נגלה אם מילתא מפריע. על כן מוכרחים אנחנו לומר שבאמת החיוב חל מקודם, ולא אחר כך. זה מה שמחייב את הראש לומר, לא כמו הרמה, אלא חיוב חל משעה, מתי? פה אני רוצה להוסיף עוד איזה יסוד. החיוב, אין חיוב. יש זכות לבית דין לחייב, יש כוח לבית דין לחייב, ויש זכות לניזק לתפוס. האיש בעצמו לא חייב, כי מודה בקנס פטור. הוא לא חייב. אבל יש זכות לתפוס ממנו. זה הדין של קנסות. זה כל המהות של קנס שלוקחים בכוח. אם אדם בא ואומר, אני נותן, איזה מין עונש, זה לא, זה לא, זה לא עונש. אני רוצה להיות בבית סוהר כמה שנים. זה לא שווה, עונש לא שווה. עונש זה בעל כוחו של הבן אדם. שלוקחים ממנו, בלי רצונו. זה הגדר של קנס, זה הגדר של עונשים. לא יכול להיות אדם יגיד, אני, הוא עשה חילל שבת בבייזיד, אז עכשיו הוא מתנדב למות. אין דבר כזה. בית דין מחייב עונשים. בית דין מחייב כנסות. ויביא דין יש דין נפשי. אדם יכול לקחת מה שהבית דין יכול לחייב שיתנו לו, הוא יכול בעצמו לעשות את זה. אם זה נכון, הוא יכול. האיש לא חייב, אבל התובע יכול לקחת בכוח. וברגע שהוא לקח בכוח, נתקיים הדין. יש לו זכות לתפוס. וזה שלו. לא רק אחרי שיהיה עמדה בדין, יתבהר למפרע שזה שלו. זה עכשיו שלו. והוא יכול להקדיש את זה. מוכרח, אנחנו צריכים לדבר, להגיד שבהקדש, שזה מדובר שהוא תפס, או שהמזיק אמר, אתה יכול להקדיש. כי אחרת הוא, אדם לא יכול להקדיש דבר שלו ברשותו. אם המזיק אומר, מה פתאום, זה לא היה נזק, מתכחש לכל הסיפור, אי אפשר להקדיש את זה בכלל, כי אי אפשר להקדיש דבר שלו ברשותו. מה זה הקדיש? הוא ניזק, הוא תפס והקדיש. תפס, יצר את המציאות של, של החיוב. כלומר, זה, הוא היה, הנתבע, הוא לא חייב, אבל יש שיעבוד עליו שאפשר לתפוס ממנו. ברגע שהוא תפס, הוא נוצר הגדר הזה של הכנס שלו. הוא יכול להקדיש את זה. מאידך, לפני שהוא תפס, אם הוא לא תפס, אז הוא לא חייב. אם בא מישהו לחייב אותו, אז הוא לא בחיובה, הוא לא חייב. הוא לא בחיוב. אם מעידים זוממים באים לחייב, לפני שנוצר החיוב, החיוב יכול להיווצר. אני אומר, על החיוב היא לא כל כך נכונה. הכוח של ההוצאה לפועל, הוא יכול להיווצר או על ידו, או על ידי הבעל דין, או על ידי הבית דין. אז כל עוד שהבית דין לא מוציא את הדבר מן הכוח אל הפועל, הוא לא בחיוב. ולכן, אם באים מעידים ואומרים שהוא חייב, והם שקרנים והם מוזמים, הם חייבים לשלם. כולו בחיובה. לתפוס אפשר, אבל מצד שני הוא לא בחיובה. זה הראש אומר, כי מוכרחים להגיד כך, כי אחרת מה פתאום הקדישו נזק קדוש. זה מוכרח להיות שזה שלו מקודם, ולא אחר כך נהיה למפרע שלו, כי גילי מילתי למפרע לא אמרינן. ואותו הדבר בעבד. העבד, ברגע שהוציאו לו את השן, הוא תפוס בעצמו. ברגע שהוא תפוס בעצמו, הוא של עצמו. עכשיו הוא מוציא לו את העין, הוא חייב לשלם לו. אז מתי שהוא, התפיסה עושה מציאות של חיוב, נגדיר את זה, או מציאות שבוצע החיוב הזה של הכנס. אז זאת אומרת שהחיוב חל משעת הגבייה, משעת התביעה. זה יכול להיות, אם לא היה תביעה, זה היה משעת העמדה בדין, אם לא היה, אם היה תפיסה, זה משעת התפיסה. אז הגמרות לפי הראש מיושבות. מצד אחד הוא לא בר חיובה, כל עוד שלא הייתה תפיסה, מצד שני אפשר לתפוס, וזה מצד הדין התפיסה, ולכן יכול להקדיש, ולכן, כמו שאמרתי, בעבד, אם הוציא לו עין, שן ועין, אז העין שייכת, אז הוא חייב לשלם מהעין. אף על פי שעדיין לא הייתה עמדה בדין. אבל רבן גמליאל לא יכול לשחרר אותו אף על פי שהוציא לו את העין, כי כאן היה צריך לשחרר אותו לא רק מצד הממון, אלא גם מצד האיסורים. ואז הוא צריך מצידו לבוא, אבל הדין הוא שאדם לא חייב לצאת ידי שמיים בכנסות, אז אסור לו לשחרר אותו. כי אסור לשחרר עבדים. הוא חיפש תירוץ איך הוא ישחרר את העבד שלו. אז הוא שמח שהוא הוציא לו את השן, הוא הוציא לו את העין. חשב, הנה יצא, עכשיו הוא יכול לצאת ידי חירות, אבל לא יכול, כי זה הצד האיסורי, זה צריך לבוא או על ידי בית דין שהם יקבעו את זה, או על ידי שהוא תן לו גט שחרור. אז מה יעשה הרמה? אחרי שאמרנו שלא אמרין הנגלה ימילתן המפרע, אז כל ההסבר של נחלת דוד בדברי הרמה הם לא מבוארים. הריטב"א במסכת יבמות שם בדף למדי, הוא מתפלא על ריש לקיש. הוא אומר, בכל התורה כולו אמרינא נגלי, אמרינא נגלה ימילתן למפריע. אז איך פה הגמרא אומרת הלכה שלא אמרינא נגלה ימילתן למפריע? קודם אמרנו שבכל התורה כולה לא אמרינא נגלה ימילתן למפריע. הבאנו ראיות, לכן בסריס, לכן בבחור, כן? והנה, כל פעם זה מחלוקות, אבל אנחנו ראינו שההלכה היא שלא אמרינא נגלה ימילתן למפריע. והנה הריטב"א שואל, מה זאת אומרת? בכל התורה כולה אמרינא נגלה ימילתן למפריע. אז הוא בא ומסביר שבכלל, מה שריש לקיש אומר שחולה זה מעובר את זה, לא חליצה, זה מטעם אחר. זה הפירוש שלא אמרינא נגלה ימילתן למפריע כאן, הוא פירוש אחר. כל עוד שהיא מעוברת, והוולד הוא טוב, אחר כך היא קיבלה מכה והפילה, אבל בעצם הייתה אמורה ללדת וולד טוב. ואז הוא חלץ לה, אז החליצה פשוט לא תופסת. לא מפני שאנחנו לא יודעים מה יקרה. זה לא הסיבה. הסיבה היא שהאישה הזאת היא עדיין, יש לה חצי ילד, ואז היא לא שייך לחליצה או ייבום. אחרי שהיא פילה, אז היא מתחייבת בחליצה או ייבום. לפני כן היא לא הגיע הזמן בכלל. זה לא מפני שלא ברור מהעתיד. זה מפני שאפילו אם נדע שמישהו אחר כך יתן למכה, זה לא משנה. עכשיו היא לא יכולה להיות לקבל חליצה, כי היא לא חייבת עכשיו. התוספות סובר אחרת. אנחנו נכנסים כאן לאיזה נושא שהוא לא מעצם העניין, כי התוספות אומר שכן אנחנו אומרים שאם היא פילה, מתברר שהיא הייתה חייבת חליצה, אבל לעשות קניין אי אפשר. כלומר, המציאות התבררה, אבל המעשה הקניין לא יכול להתברר, לא תופס בשעה שהמציאות, אם הוא היה לפני שהמציאות התבררה. אבל אחר כך המציאות התבררה שחייבת, כי לדעת התוספות היא חייבת ליפול בשעת מיטה, כי אם היא לא נפלה בשעת מיטה, היא כבר לא נופלת יותר אחר כך, כי מה לאיבום. ולפי דעת הריטב"א היא נופלת בשעה שהיא פילה. אבל כל פנים, בכלל זה לא שייך לנושא של נגלה ימילתן למפריע. זה בעיה, זה מה שאומרת הגמרא, הלשון הזאת, נגלה ימילתן למפריע, לא אמרינן, היא מתכוונת להגיד שמקודם היא לא הייתה חייבת, ולכן לא אמרינן, היא לא הייתה מקודם חייבת. זה מסביר הריטב"א. אז בכלל נפל לנו כל הכרח להסביר שלא אמרין הנגלה אם מילתא מפריע. זה יכול להיות שסובר הרמה. ויש לי מקור לזה שבאמת זה דעתו של הרמה. הרמה באבן העזר, בסימן למתחת, אומר ככה. אם אדם קידש אישה על מנת שאבא שלו יגיד כן. אבא שלו, אז הדין הוא כזה שאפילו אם אבא שלו אומר לא רוצה, אם בסוף הוא יגיד כן, היא תהיה מקודשת. כי הוא אמר, אם על מנת שהוא יגיד כן, ככה פשט של התנאי. הוא אמר, על מנת שאביו יגיד כן, יכול להיות שבהתחלה אבא יתנגד, הוא מקווה לשכנע אותו במשך הזמן, ובסוף אם אבא יגיד כן, היא תהיה מקודשת. מת המקדש. היא חייבת בחליצה. כשמה אבא יגיד כן. איך היא חולצת? אנחנו לא יודעים אם הוא יגיד כן. לנו אינה נגלה אם אל זה מפריע. אני לא יכולה לחלוץ. כי רק בעתיד יתברר אם החליצה טובה או לא טובה. אבל הרמה סובר כמו הריטב"א. שכן אמרים לה נגלה אם אל זה מפריע. לא כמו התוספות שאומר שלא אמרים לה נגלה אם אל זה מפריע להלכה. אלא כן אמרים לה. כלומר, אחרי שאבא יגיד כן, יתברר שהחליצה הייתה טובה. אם הוא יגיד. אם הוא לא יגיד, אז, לא, אז החליצה הייתה מיותרת. אבל אם הוא יגיד כן, איך שלא יהיה, האישה הזאת משוחררת כבר עכשיו. הרמה סובר שאמרינה נגלה אם אתם מפריע. אז לכן הרמה סובר גם אצלנו, שמשעת העמדה בדין חל חיוב למפרע. ויכול להקדיש למפרע. ויכול, ומקבל את, את העין למפרע. מכיוון שזה משעת העמדה בדין, כמו שאמר הנחלה דוד, חל למפרע, זה על פי שיטת הריטב"א. אם כן, בעצם, לכאורה, אני חושב שאני הכרחתי את הדבר, שהמחלוקת בין הראש ובין הרמה, היא צלולה, אם אנחנו אומרים, אמרינה נגלה אם מיתה למפרע או לא אמרינה. אם אמרינה נגלה אם מיתה למפרע, יכול להיות משעת העמדה בדין, חל, כל הדין חל למפרע, החיוב חל למפרע. אבל אם לא אמרנו הדבר כזה לגבי זה שאפשר להקדיש, אז מוכרחים אנחנו נגיד שכבר מההתחלה נוצר החיוב. הדין הזה נוצר, במשל שהוא הקדיש, כבר זה שלו. כבר זה מוקדש. ולא אחר כך הדבר יחול. גם אם נגיד שאם יבוא אחר כך בית דין ויגיד, בעצם התפיסה שלו לא הייתה נכונה, ולא היה כאן ה... הנזק הזה לא מגיע לו הכנס, לבטל קניין זה אפשר למפרע, אבל ליצור אי אפשר למפרע. אז כפי שאנחנו עכשיו הסברנו שהמחלוקת תלויה עם ממרין הנגלה אם ייתן למפרע, ועל כן הרמה הוא באמת סובר שהחיוב חל משעת המנה בדין למפרע, והראש סובר שהחיוב חל מקודם בשעת התפיסה. בשעה שהוא תפס. ונפקא מינות כמובן לדין החוץ ממה שאומר הרמה שאי אפשר לתפוס מפני שתקנת חכמים, נפקא מינה אם המזיק יכול לתפוס בחזרה? הנתיבות אומר שהמזיק יכול לתפוס בחזרה. אבל לפי הראש, שהראש אומר שזה נוצר עכשיו הדין, ברור שהוא לא יכול לתפוס בחזרה. לפי הרמה של תקנת חכמים, אז זה סתם תפיסה, אז הוא יכול גם אולי לתפוס בחזרה. אם יש לה, וכן, נפקא מינה, אם הוא הביא, אם ראיה, הניזק הביא ראיה, הוא טוען מטעם מיגו, הוא תפס בשלא ראו שהוא תפס, ועכשיו הוא מודה שהוא תפס, אבל לולא הודעתו לא היו יודעים, אז יש לו מיגו, שנאמנות שהוא באמת תפס בצדק, אז הוא יכול לגבות על ידי זה, לפי הרמה. כל מה שתקנו חכמים זה רק אם היה עמדה בידין, אם יש לו עדים, ואילו היה בידין היה יכול לתבוע, אז עכשיו גם בלי בידין הוא יכול. אבל אם אין לו עדים, אז זה לא מגיע לו. רק העמדה בידין מחייבת. אז בוודאי שבמיגו לאמרינה. כלומר, יש כמה וכמה נפקמינות נוספות מעצם הנקודה הזאת, אם זה תקנת חכמים או זה זכה מיד מצד הדין.